נביא מיד חומר המצוות אשר עלינו, ועיקר העבודה אשר בידינו. כי נה אלה הם האמצעים המביאים אותנו לשלמות האמיתי אשר בלעדם לא יושג כלל. ואולם ידוע, כנה תכלית מגיע אליה מכוח קיבוץ כל האמצעים אשר נמצאו ואשר שימשו להגיעו. כפי כוח האמצעים ושימושם, כן היא התכלית הנולד מהם, לכל הפרש קטן שימצא באמצעים תיבחן תעודתו בבירור ודאי, בהגיע הזמן התכלית הנולד נחבוץ כולם, כמו שקראתי לזה ברור, זה שעד כפי גם ביחד. מה הסיכום של הקטע שכתוב פה לפנינו? אחרי שכתוב פה לפנינו, שיש אמצעים המביאים אותנו אל השלמות האמיתית. זה המשפט המפתח. עוד פעם, אמצעים המביאים אותנו אל השלמות האמיתית. מה זה האמצעי המביא אותנו אל השלמות האמיתית? האמצעי זה קיום המצוות. במשפט הזה, שהמצוות זה אמצעי המביא אותנו אל השלמות, יוצא פה הגדרה שמשנה את ההסתכלות שלנו על קיום מצוות. קיום מצוות, והדגשנו את זה בפעם האחרונה שלמדנו, קיום מצוות זה לא, איך ננסח את זה, זה לא רשימת פקודות שאני צריך לעשות אותה. ואם אני לא מקיים אותם, אז אני נענש על החוצפה שלי לא לקיים את הפקודה של הקדוש. אם אנחנו מציינים את המצוות באופן כזה, שיש איזה מפקד, נותן לי פקודות, אז כמובן השאלה תהיה בשביל מה הוא עושה את זה. לאיזה עניין? מה הוא רוצה ממני? או נגיד יותר מזה, מה זה נותן לקדוש? מה זה נותן לו? מה, הוא הנהנה לתת הוראות לכולם עושים? מה זה נותן? מה זה עושה? יש טיפוסים שאוהבים, שנותנים פקודות לכולם רוצים שאוהבים. מה זה טיפשי? מה זה נותן לך? מה זה נותן? יש איזה סיפור, משל, על תחום אחר לגמרי, שהיה איזה משוגע, שעמד, יש פה עכשיו בית חולים חולה נפש, גבעת שאול, אחד המשוגעים, עמד שם ברמזור. ושם השיירה של מכוניות, כמי שמספר אחד, מאות כלי רכב. כשנהיה אור אדום, הוא מרים את הידיים. כל המכוניות עצרו. היה עוד ירוק, ניסה, כולם נוסעים. תראו איזה אני. אני רק רוצה, כולם עוצרים. אני רק זה, כולם נוסעים. איזה יופי. למשל, הנמשל הוא, אנחנו חושבים שאני עובד, יש לי פרנסה, יש לי כסף. זה, סליחה, זה מישהו אחר מנת העניינים. אתה רק מרים ידיים עם הורים, לא יותר מזה. פעילות שלך הביא את התוצאות האלה. אלא הקדוש חולך, באותו רגע שאתה עושה כזאת פעילות, היא יוצאת כזאת תוצאה, אבל אין קשר בין הדברים. זה תחום אחר של ללמוד אמונה וביטחון בהשם. אבל נעתיק את הסיפור הזה, אלינו אחד. הנושא הוא לא שאני מבסוט, שאני אומר פקודה וכולם עושים. לא זה הנקודה. לא זה, בכלל לא זה הנקודה. אני חושב שפעם רבי לוי תלמיד ברדיצ'ב יצא בערב פסח ושאל יהודי, יש לך חמץ? מה לא חמץ? אז איך אתה שואל אותי? עוד יש לך חמץ? עוד נפעל, אני חמץ. פנה אל איזה גוי ואמר לגוי, יש לך קצת סחורה גנובה שאסור לסחור? אז הוא אומר, בוא אל הביתה אני אתן לך. אז פנה כך אומר ריבונו של עולם, תראה, הקיסר יש לו צבא, יש לו שוטרים, יש לו זה, מי שיתפס, יערבו אותו, אז זאת אומרת, הסוער, וכולי. וכל זאת, אף אחד לא שומע בכל הכסף. ואילו אתה, ריבונו שלנו, אתה הורה לו לכל חמת, לפני 2,000 שנה. ואין לך שוטרים, ולא כלום, וכל יהודים כאן את הציבור לשאול. אז איזה תפיסה, שיש פה פקודות, צריך לקיים. פה זה לא כתוב כך. אלא המצוות זה אמצעים המביאים אותנו לשלמות האמיתי אשר בלעדם לא יושג כלל. ומהו השלמות האמיתי שרק המצוות מובילות אותי ליעד הזה? השלמות האמיתי זה עולם הבא. זה אני יודע, זה מהפסקה הקודמת. שהמסקנה שלו הייתה שהאדם לא נברא אלא למצבו בעולם הבא. וכן ניתנה בו נשמה הזאת, כי לה ראו לעבוד, עשו בפסקה הקודמת. ומה זה עולם הבא? אמרנו זה כבר 20 פעם, ונחזור זה עוד פעם. עולם הבא לפי הרמח"ל זה לא עולם הנשמות. כי אם היעד הוא עולם הנשמות, אז שמלכתחילה ישים אותי בעולם הנשמות. למה הביא אותי לעולם הזה? ודאי. מחלוקת עצומה בין הרמב"ן לרמב"ם. ויש לרמב"ן, נקרא כתבי הרמב"ן. כתבי הרמב"ן יש שם דברים מאוד יפים. אני לא יודע אם פעם, אתם פעם צריכים ללמוד את זה. זה לא לקרוא, זה ללמוד. יש שם הדרשות של הרמב"ן, הדרשה הראשונה שהגיעה לארץ, בעכו. הוא כנראה הגיע ערב ראש השנה ונתן דרשה לענייני ראש השנה. דרשה של הרמב"ן. ויש שם ספר הוויכוח. הרמב"ן התווכח עם אחד המומרים לפני מלך ספרד, בנוכחות של כל הכמרים וכל הבישופים וכו'. הרמב"ן אמר שהוא לא רוצה, אבל המלך ציווה עליו, אפשר לסרב פקודה. יש שם תיאור מעניין, הרמב"ן כתב את זה בתאריכים נוצריים, ב-25 דצמבר. אמרתי כך וכך, והוא ענה כך וכך, ועניתי לו כך וכך. ממש, הוא רשם. אחד המקומות, המלך מתערב. אז הרמב"ן בכל העוצמה אומר, המלך, סיכמנו שאדוני המלך לא מתערב. יש לו, לא, 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 זה פחד מוות. כל שינוי זה, בסוף הסיפור היה שהמלך בא לבית הכנסת של הרמב"ן לכבד את הרמב"ן, ומיד אחד הרמב"ן עלה לארץ, כי הוא פחד שהצלחה שלו תעלה בחייו. כי הוא למעשה הצליח להשתיק שם את כולם. אחד הטענות המרכזיות שלה היה, לא, דברים מעניינים לקרוא את זה, זה משהו. אחד הקורות אמר, המומר הזה, כנראה תמיד חכם המומר הזה, כתוב ברמב״ם משהו על ביאת המשיח, כך וכך וכך. וזה ראיה לנצרות. הרמב״ם אומר, אמרתי לו, אתה שקרן, זה לא כתוב. הוא אומר, וחיפש וחיפש ולא מצא. והרמב״ם אומר, אבל בזה כנראה כתוב, בסייעתא דשמיא שהוא יהיה ולא מצא. כל מיני דברים כאלה. אז זהו, אז נחזור לעניין. אז הרמב״ם דן, מה זה עולם הבא? דהיינו עולם של הגאולה. הם מתווכחים על המדרש, לעתיד לבוא כך וכתוב, צדיקים יושבים, עצרתם בראשם ונהנים מזיו השכינה. ואין אצלם לא אכילה ולא שתייה, אלא נהנים, יושבים ונהנים מזיו השכינה. אומר הרמב״ם, הכוונה היא לעולם הנשמות. כי איפה יש מציאות שלא אוכלים ולא שותים? רק בעולם הנשמות. אומר הרמב"ן, לא נכון. זה הגאולה של העתיד לבוא, שבעולם הזה נהיה גוף, אלא שהגוף הזה יהיה בדרגה רוחנית כל כך עליונה וגבוהה, שגם בלי לאכול הוא יתקיים. דמוי אדם הראשון לפני החטא. באמת הרמב"ן בפירושו לתורה אומר, שאדם הראשון לפני החטא לא צריך לאכול. היה כתוב שהוא אכל, הוא אומר, זה היה בשביל הכיף, לא כי צריכים לאכול. זה כמו, אני לא יודע, בשבת, אחת השבת, סעודת שבת, בסוף היה גלידה. הגלידה הזאת היא לא חלק מהאכילה, זה סתם בשביל הכיף. אז בסדר, אדם הראשון היה יכול לאכול, אבל הוא לא צריך לאכול. כמו משה רבנו, 40 יום בשמיים. כך אומר הרמב"ן. הרמב"ם לועג לדעה. אומר מה? מה? לעתיד לבוא יהיה לי בטן וירק בפנים? כי אם לא צריך לאכול, אנשים לא יברא מאיים ללא תועלת. אז מה? פתאום יהיה לי באמצע ריק? ומה? איך זה יכול להיות? כאן הרמב״ם ידוע בשיטה שלו שאין הבדל בין ימות המשיח לזה, אלא שיבול מאחור. שום דבר לא ישתנה. לפי הרמב״ם, מציאות הגאולה היא כמו, פחות או יותר כמו עכשיו. בסדר, אתם ממשלה נורמלית, כולם קיימו מצוות, לא יהיה איום מאיראן, בסדר. יהיה פרנסה בשפע, אנשים יתפרנסו טוב, אבל זהו. לא יש שינוי מהותי במציאות העולם. כי הכל הכל זה עולם הבא. עולם הנשמה. לפי ההסתכלות של הרמב״ם, על שמה שהם בראו אותי.
אם אתה חושב את זה עולם, אתה תשאיר אותי שם. בסדר, הרמב״ם יענה מה שיענה, אבל לפי הרמב״ם הפוך, היד שלך זה להיות עם גוף, זה התוכנית, זו המטרה, זה לא במקרה שלך יצר הרע, זה תוכנית. ומערכת התוכנית הזאת אומרת שכל יהודי שמקיים מצווה, עכשיו חוזרים למצווה אמצעי, זו הדרך היחידה לגרום לשינוי של טבע העולם. מצוות זה לא פקודות שאני מקיים, מצוות זה לא שינוי של הרגל שלי. אני לא רגיל לקום בבוקר, לעשות תקום בבוקר תתקיים. אני לא רגיל לאכול עם סכין ומזלג, תאכל עם סכין ומזלג. זה לא עושה לי שינוי בנפש, זה שינוי בהתנהגות שלי. לפי הרמח"ל, לעתיד לבוא בזמן הגאולה יש שינוי במציאות של העולם. זה גם הרמח"ל אומר, זה הפשט, גם הרמב"ן אומר זה על התורה, מעניין, שניהם מציינים שזה ההבדל בין לרמב"ם לא הגיע חוכמת הקבלה, והרמב"ן והרמח"ל הם היו אדירי עולם בתחומים האלה. וזה, מזה נובע ההבדלים ביניהם. בכל אופן, יש למדנו צדיקים נהנים להשכן את המחלוקת אחת, ולעתיד לבוא נשמעת לי כן, כתוב 6,000 העולם קיים, באלף השביעי העולם חרב. מה פירוש העולם חרב? מה זה חרב? אז מסביר הרמב"ן, גם הרמח"ל, לא שנחרב, הקירות נופלים, האדמה נעלמת ויש צונמי והעולם מת, אלא חרב מהחוקים הנוכחים של העולם, ונולדים חוקים חדשים שבהם אין יצר הרע, אין מציאות של רוע בעולם. ואז גר זה עם כבש, העריות טורפים, השינויים יכולו לא רק אצל בני האדם, אלא גם בכל המערכת העולם. מי מביא את השינויים האלה? אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו. ומה האמצעים? עכשיו נביא את המשפט באופן מעולה, כי הנה אלה הם האמצעים המביאים אותנו לשלמות האמיתי אשר בלעדם לא יושג כלל. זהו, אין, זה האמצעים שמובילים לאלף השביעי שבו העולם נחרב מהחוקים הקודמים שלו, ואני מחולל את החוקים החדשים. מי עושה את החוקים החדשים? לא הקדוש ברוך הוא, אלא כל אחד אחד מהם. זה התפקיד שהשם עושים. ואיך עושים את זה? על ידי ש... ויודעים הלכות שבת. איך מכינים נס קפה? יאללה, תתחיל נס קפה, מה זה משנה? כאילו, באמת הוא, אתם הדתיים, זה משעמם לכם? אחרי זה משעמם לו. תכין נס קפה ככה או ככה, מה זה משנה? אם זה היה פקודות, צריך להם פקודות, אז זה נראה מצחיק. אבל אם זה האמצעים, אז זה האמצעים, אין מה לעשות. זה כמו שרופא אומר לחולה, זה האמצעי, לקחת כדור במינון כזה 3 פעמים ביום. לא, אבל שאתה יכול לצחוק על זה, יגיד מה זה משנה. ומחלוקת, לתת לו ככה, ולתת לו גרם, לא גרם, במיליגרם, אם זה ב... גם שם תעשה צחוק, מה, תגיד מה זה משנה. או איך בונים מחשב, או איך בונים חללית. הדברים מדויקים, כי יש אמצעים שבונים, אתה הולך לבנות, אתה לא הולך לקיים פקודות. במילוי פקודות, אז בסדר, מה נסקר? מה אכפת מהקדוש ברוך הוא מדליק בשבת נורה של 25 ואט או של 30 ואט? מה זה משנה לו? נכון, אם התפיסה היא פקודות, אז באמת מה זה משנה לו? אבל אם התפיסה היא שזה האמצעים המובילים לשלמות, אז זה האמצעים. עכשיו יש בזה גם היגיון, זה לא רק משהו בלי היגיון. כי כשאני מתגבר על הגוף שלי, ובזה אני כאילו מזכך את הגוף, אני מכניע את הגוף, בזה אני מכניע את הצדדים השלילים בעולם בכללותו, כי העולם הוא עולם אחדותי שאני חי בתו. וחוץ מזה יש גם חוכמה אלוקית, כל מצווה היא אור אלוקי שבקיומו אני מכניס לתוך האישיות הגשמית שלי את הנקודה האלוקית, וזה בעצם התפקיד שלי, לקחת את הקדוש ברוך הוא הרוחני ולהכניס אותו לתוך החיים הגשמיים. אני תמיד אמרתי, אני לא חושב שצריכים לשכנע אנשים להאמין באלוקים. אני חושב שרוב האנושות מאמינה שיש כוח עליון. צריך לשכנע אנשים שהאלוקים, שיש אלוקים גם בתוך הפנים. זה צריך לשכנע. כשאתה אומר, תשמע, אתה אדם קדוש. אני קדוש, אתה מה אתה? סתם קטע, זה החילודים אומרים. תשמע, אתה מאמין. לא, אתה מאמין. חבד מכיר, אתה עושה איזה חילודי. אתה צדיק, אתה מאמין. לא, אני לא מאמין. מי עושה פה צחוק? החבד מכוח החילוני. לפי מה שכתוב פה, החילוני עושה צחוק. והחבד. כי באמת בכל יהודי יש חלק אלוקי, שזה לא רק החילוני לא מאמין בזה שיש בו חלק אלוקי, גם אנחנו לא מאמינים. אם היית מאמין שיש לך חלק אלוקי, היית קופץ מהמיטה ורצה לבוא להתפלל. אתה לא עושה. למה? כי אני את החלק האלוקי לא מרגיש אותו, החלק הגופני הוא איך אני מרגיש אותו. הוא רוצה לישון, הוא רוצה לאכול, הוא רוצה לטייל, הוא רוצה... זה בכל אופן מה שכתוב בו. זה הפרפיס כזה. זה ברור. אני עכשיו בשורה האחרונה למטה, עד פה הגענו, מעטה ודאי הוא. זה הסיכון. שהדקדוק שידקדק על עניין המצעות והעבודה, מוכרח שבתכלית הדקדוק, כאשר ידקדקו שוקלי הזהב והפנינים לרום יוקרם. כי תולדתם נולדת בשלמות האמיתי והיקר הנצחי שאין יקר למעלה ממנו. הוא אומר, אחרי שאתה מבין את התפקיד של המצוות, אז ברור שאתה אני לא רוצה להגיד אם אתה חייב לקיים את המצוות. זה ברור שתקיים את המצוות, זה הגיוני שתקיים את המצוות, זה פועל יוצא ולא רק תקיים את המצוות, אלא עם כל הדקדוקים והדיוקים שלהם. אני רוצה שנבין את הרעיון הזה יותר ויותר לעומק וגם נחיה אותו. אתם אומרים שלשון הקודש היא מדויקת, יש המון חוכמה בלשון הקודש. המילה מצווה זה שם השם, זה שם הוויה. איך? ובה זה חצי השם של שם השם. מם צדיק באת בש זה יום יודה, א' תחליף עם ת', ב' עם ש', כן, את הגימל עם רש, ה' י' זה יוצא עם מם, וצדיק יוצא עם כשאני מקיים מצווה, באותו רגע כביכול משהו אלוקי נכנס לתוך פנימה. קצת כעולת ראייה לטלית, התפילין, מכניס שם דברים קבליים, עבורים, אור המקי, זה הטלית המתעטף, אתה מתעטף באור האלוקי, ותפילין, זה קצת, זה קצה דקצה דקצה שאנחנו מבינים מה גורם לי קיום מצווה. לא רחוקים להבין כרחוק, לא יודע מה, להבין מה עושה מצווה באדם. הרמח"ל מנסה שמצווה זה אור אלוקי, וכשאני מקיים את המצווה האור אלוקי נכנס לתוך
התמונה. איך הוא יכול להגיש את זה?
הרמח"ל הרגיש וראה את הדברים האלה. לא יודע, הרי הקדוש אומר שכל מה שהוא הגיע להשגות גבוהות זה מכוח השמחה שהיה לו בקיום מצווה. הרי כשקיים מצווה הוא נכנס לאקסטזה הרוחנית, כי הוא ראה מה זה עושה, הוא הבין, הוא חש, הוא חווה את זה. אומרים שהגרא פעם נגע במוקצה בטעות והוא התעלף במקום, כי הוא הבין מה המשמעות של עבירה. זה לא כי אנחנו חושב כועס עליי ואומר לי לא, לא עושה את הפקודות שלי. אם ככה, אני אגיד לו, השם, זה היה בטעות, זה היה בלי חוונה, תירד ממני. והוא ירד ממך, כי למה שיצק עליך? זה היה בלי חוונה. אבל אם זה עניין רוחני אלוקי, לא שייך לי. עכשיו גם מובן למה לא שייך לסלוח. עכשיו, אי אפשר, מה זאת אומרת? אתה יזקת לעצמך, או הועלת לעצמך. זה מציאות, מצוות זה מציאות רוחנית. בספר התקרות להשם של הרב אדס חובר כבר מהספר, אני חושב בהתחלה הוא מביא דוגמה להמחיש את זה. אומר שבזמן חורבן הבית הרומאים אמרו שהיהודי הראשון שיכנס לבית המקדש ויוציא איזה חפץ מבית המקדש זה יהיה שלו. כבר זה מתנה לעצמו. יש שם אדם יהודי מושחת לשתף פעולה עם האויב ברגע הכי קשה של עם ישראל, חורבן בית המקדש. הרומאי, שיתף פעולה עם הרומאי, ולא רק זה, אלא מזלזל חרישת המקדש. אפילו הרומאים פחדו להיכנס ראשון את המקדש וחיפשו מישהו שיתנדב. והוא אומר, בוא, אלה הדתיים לא מפחידים אותי, הכללות שלהם, הרבנים, לא, אין כלום, אין שום קודש בעולם, אין קדושה, בית המקדש הוא לא קדוש, לא כלום. טוב, נכנס פנימה, לוקח, לא זוכר, נדמה לי, חתם מנורה או משהו. כשבא לצאת, אמר לו המפקד הרומאי, זה לא בשבילך, זה מתאים רק להיכנס, תיקח משהו אחר, את זה לא. אז הוא אמר לו, פעם שנייה אני לא נכנס. היהודי אמר, לא נכנס את זה. הרומאי אומר לו, אם לא אני אוהב אותך, אני לא נכנס. והגמרה, גמרה, אני חושב, מספר את המדרש, שהרומאי לקח את היהודי הזה, קשר אותו לזנב סוסו, ורץ איתו עד שהיהודי הזה מת ומתפרד. שאל הרב אדס, מה קרה לו? הכי מושחן. מה קרה פתאום? הרי פעם ראשונה נכנסת, למה פעם שנייה לא? התשובה היא, כשנכנס למקדש, הוא קיבל אור רוחני למישות. ופתאום פעם שנייה לא נכנס. ועצם כניסתו למקדש עוררה בו איזה נקודה. כל מצווה שיהודי מקיים זה מעורר בו נקודה. ערך הנחת תפילין של רבי מחב"ד החילוני. היום זה כבר פחות, אבל בשנות ה-70 זה היה נראה מאוד מוזר, עוד לפני מלחמת יום הכיפורים, זה היה נראה מוזר, הרבי קם בוקר אחד ונכנס לו, דרך להגיד, בוקר נכנס לו קפריזה בראש, חבר'ה, תיסעו לארץ ישראל ברחובות תעשו יהודים ותעשו להם תפילים. למה? כתוב למען וראו פי שם מה שנקרא לך ויראו ממך. כמה חודשים אחרי זה פרץ מלחמת יום הכיפורים וטוענים שהרבי ראה את זה וידע את זה ולמנוע. אבל זה היה מוזר, איזה ערך יש לעניין תפילים. הרב שך בזמנו צעק על חב"ד, אמר אתם חב"ד, היה שם מלחמת עולם והרבה הוא משיח שקר וכל מיני דברים כאלה ואיזה מין יהדות זו. אבל לא, כל פעולה של תפילין היא אור רוחני באדם, לא יעזור, זה מחולל שינוי, זה מחולל שינוי בין אם נרצה בין אם לא נרצה. זה מציאות, זה אמת, זה לא פקודה שאני מקיים. כי אם זה פקודה שאני מקיים, איזה ערך להניח תפילין, איזה חב"ד נגנוניק שתופס אותי באמצע הרחוב ואני עושה לו את זה, מה זה נותן? איזה פקודה אני מקיים? אני לא מאמין שיש אלוקים. אבל אם זה אור רוחני וזה מציאות, אז זה מציאות. מה אכפת לי? אני אוכל בריא, מה זה משנה אם זה לשם ייחוד או זה מבריא. כל בוקר צריך ללכת ברגל כי אין לו רכב ואין לו אוטו ואין לו אופניים, אבל לא כל יום ברגל שם, אז הוא מקבל מזה בריאות. זה לא משנה למה הוא עושה את זה, זה מציאות שהוא עושה את זה. זה הרעיון כל הפסקה הזאת פה. טוב, עכשיו סיכום העניין. נמצאנו למדים כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בניסיון, והנאות העולם אין ראוי שיהיה לו אלא לעזר ועיסוי בלבד, שיהיה לו נחת רוח ויישוב דעת למען יוכל לקרוא לעבודה. בעצם היפוך מגמה.
חיי העולם הזה הם אמצעי, והחיים הרוחניים זה המטר, זה היה. זה היה. הוא לא אמר להינזר מחיי העולם. תקשיב, הוא לא אומר את זה. ההפך. חיי העולם צריך נחת רוח ויישוב דעת. הוא לא אומר לך, לא, הוא בכלל לא בכיוון הזה. הוא בכלל לא בכיוון הזה. אם אתם רוצים להיות יותר ברור, הוא אמר זה בהקדמה, את הדין, את המילים האלה. שהוא לא כמו אלה שחושבים, הוא אומר את זה ברב. הנה, בעמוד רש ד' אומר ככה, באמצע הפסקה הזאת, עד שידמו רוב בני האדם שהחסידות תלוי באמירת מזמורים הרבה ובידויים ארוכים מאוד, צומות קשים וטבילות קרח ושלג, כולם דברים אשר אין השכל נח בהם ואין הדעת שוקטה. אומר כל זה, זה לא הגיוני. והחסידות האמיתי הנרצה והנחמד רחוק מציור שכלנו. אבל החסידות האמיתי אנחנו בכלל לא מאכלים מהו. הוא דבר מאוד הגיוני, הוא דבר מאוד רציונלי, והוא מאוד מאוד בר השגה. תחיל את המצוות באופן מדויק, עקבי, רציף, תשתדל למנע מעבירות, תיקון המידות, זריזות, זהירות, כל משהו עכשיו יתחיל להגיד. יש מתכונת הגיונית, רציונלית, שלא דורשת ממך לעשות סיגופים ועינויים וצורות איתנו. זה לא היהדות שאנחנו עושים בה, כך לא אומר. אגב, הוא אמר את זה כי בנקודה הזאת רדפו את הרמח"ל. אמרו, אנחנו רואים פה איזה אדם שמגלה סודות עליונים קבליים עמוקים מאוד מאוד, אבל תכלס לא רואים בו שום קדושה, כי הוא אוכל ארוחת בוקר, הוא ארוחת ערב, הוא לא צם, אלו, הוא לא עושה סיגופים, הוא לא עושה תעניות, הוא לא מתפלל שעתן, זה סתם עוד משיח שקל שהיהדות מולידה. לכן הוא אומר להם, לא, אתם לא מבינים מה זה יהדות. זה היה, תראו, יש פה בספר הזה, המשרד שלנו נכתב כוויכוח. זה ממש, זה אותו מקביל. תקראו את זה. המשרד ישראל אומר לו שתי מהדורות. מהדורה ראשונה זה איש חכם שמתווכח עם החסיד. וזה היה חלק מהדיונים שלהם. הנה, תראו, בעמוד י"ט, אמר החסיד, אני מה אספר? הנה כל עיוני עלו רק על דבר אחד בלבד, מלאכתי מלאכת אחת היא, שהיא מלאכת הפרישות. ומה אתה שואל אותי, מה אני עושה? אני כל היום בצומות ותעניות, אני לא עובד, אני לא פרנסה, מה פרנסה? אני ברסלבר, אני כלום. זה אין, פעם עבדתי בבית מישהו, הייתי רצוע, ברסלבר כזה, אומר לי, חנות הוא יושב, לא עובד, במקום לעבוד, תגמור את העבודה. אני אגיד לך, אני קיבלתי עבודות שירות. אני בעבודות שירות. עבודות שירות זה ביטוי למי שנמצא בבית הסוהר. בבית סוהר, במקום לשבת בבית הסוהר, בכלא, במקום, אז אמרו, תעבוד עבודות שירות. תעבוד חצי שנה ב, לא יודע, בצעד בצהל, זה נקרא עבודות שירות. זה היה לי עבודות שירות. אמרתי לו, מה היית בבית הסוהר? מה עשית? אמרתי, לא, אתה לא מבין, העולם הזה לעבוד בפרנסה זה עבודת שירות. מה אני עושה? צריכים לעבוד עבודות שירות. כל מיני טיפה, יש לך פרנסה, אתה עמל פרנסתך. במילים אחרות, אני צריך להתבודד, אני צריך לפרוש אוכל מהשמיים שיגיע, ואין, אז מישהו יביא לי צדקה. אבל לא תושב יעבוד. ואז החכם עונה לו, אחי, לא תוכל לטעום פרי החוכמות, כי אתה לימדת את עצמך רק בפרישות והתבודדות, אמירת המזמורים או בקשת התחנונים, ולא הרגלת עצמך בעיונים ופלפול התלמידים.
והנה לך אתה דברי החוכמה כדברי ספר החתום אשר הוא כתוב ולא אוכל שיקרות בו. מה אתה, זה לא עבודת השם מה שאתה עושה. זה אותו רעיון פה.
נעצור פה.